ארץ חמדה, פינת העסק, הלימוד בתורת ארץ ישראל, תולדות עם ישראל בארץ, שלום וברכה. הגענו לימים שבאו אחרי המלכות המפוארת של שלמה. במותו של שלמה, אחרי המפעלים הנהדרים שהצליח להוציא אל הפועל, בהם בניין ירושלים, בניין המקדש והפיכתה של ירושלים למרכז עולמי. אולם, עם מותו החלו להתגלות כלפי חוץ סדקים מסוימים מתוך הקשיים הפנימיים שנוצרו בימיו. בניית המקדש וארמון המלוכה רוממו את רוחו של העם והמריצו אותו להשתתף במאמצים כבירים לשכלולם בהדר ויפאה כראוי להם. אך מאוחר יותר המשיך שלמה במפעלי בנייה שהיו כרוכים בהמשך הלחץ על העם, הן בעבודת הבנייה והן במיסים הכבדים שהכבידו עליו. הפעם לא היו במפעלים אלו אותו רוח קודש פנימי המחזק את העם ומושך את ליבו. עד רבה, הבתים שנבנו לנשי הנחר, כנאמר במלאכים ובית יבנה לבת פרעה, גרמו לתסכול פנימי והצטברות משקעים מכאיבים של הסבל הלא מוצדק של המפעל החדש שאיננו ראוי להמשך מפעל הקודש הקודם. אמנם בימי שלמה עדיין לא נקרו הזעזועים מבחוץ, חוכמתו העצומה ושלטונו המקודש הצליחו לעצור בעד העם שלא העיז להרים את קולו כנגד המלכות הנמשכת על ידי נביאי השם. אחרי מותו של שלמה, כאשר הגיע עת להמליך את יורש העצר הצעיר, התכונן הפעם למאבק ולשינוי פני הדברים. לשם כך שלחו וקראו לירובעם בן נבט, מחשובי שבט אפרים, שברח למצרים כיוון שהתנגד למפעלי הבנייה של שלמה המלך, וירובעם חזר אל הארץ. עם ישראל, יחד עם ירובעם בן נבט, התכנסו לעיר שכם, שם הייתה אמורה להתקיים הכתרתו של המלך החדש, רחבעם בן שלמה. שכם הייתה מהערים החשובות בשבט אפרים, ומקום קבורתו של יוסף הצדיק, ועל כן הייתה כאין המשך לריכוז כוחם של ישראל, הנשען על זכות אבות. כיוון שנגזרה הגזרה על מלכות שלמה שתחצה, נמשך רחבעם המלך הצעיר אחרי עצת הילדים וזלזל בכבודם של ישראל שבאו להמליכו. טעות פוליטית זו נעשתה במקום ששם נתאחדו הסיבות לדחייתו של רחבעם מפני ירובעם משבט אפרים. הן ביות שכם עירו של אפרים והן במסורת מרדנית ופלגנית שהייתה שם משכבר הימים. כידוע, בשכם נמכר יוסף הצדיק בידי אחיו, שם גם הומלך אבימלך על ידי אנשי שכם, ולאחר מכן הופל על ידי מרד אותם התושבים שמשכו אותו למלך. המרד שהתעורר עם משמעת דברי רחבעם המלך הצעיר, שדיבר דברים קשים ביותר, הביא למנוסתו של רחבעם לירושלים, ובעקבות כך להכתרת ירובעם בן נבט משבט אפרים למלך על עשרת השבטים. אף על פי שהמרד בעיקרו היה מכוון כנגד מלכות רחבעם, הרי בדברי הקריאה למרד נשמעו נימות שהרחיבו את המשבר הרבה מעבר לאפשר ולמותר. הקריאה אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, היה בה משום ניתוק מזיקת הנצח של עם ישראל למלכות המעוטדת לישראל בביתו של דוד. במילים ראה ביתך דוד הייתה כוונה מסותרת להתנתק גם מבניין המקדש, שהוא הוקם על ידי בית דוד. בדורות מאוחרים קבעו חז"ל כי חטא זה הוא אחד המעכבים לגאולה השלמה. וכך אמרו במסכת פסחים כי אין ישראל נגאלים עד שיבקשו את שיבת בית דוד, כנאמר בהושע, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. פסקו חז"ל להלכה שכל מי שלא הזכיר את מלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. על רקע נטיות מרדניות קשות אלו, ניתן להבין כיצד השלים העם עם החטא הקשה שנעשה בהמשך על ידי ירובעם, שבו החטיא והפיל לבור עמוק את העם כולו. מתוך חשש לכבודו, שמא ייפגע בזמן העלייה לרגל לירושלים עיר מלכותו של רחבעם, החליט ירובעם לנתק את הקשר בין עשרת השבטים לירושלים, ולשם כך המציא מרכזי פולחן חדשים כתחליף לעבודת המקדש. אמנם לא הייתה בזה כוונה לעזוב את תורת השם לחלוטין, כי גם בסדר הפולחן הזה הדגיש את יציאת מצרים ואת עברו הלאומי של ישראל, אך בהמשך הזמן גרמה חטאת זו להידרדרות שאין ממנה חזרה עד לחורבנה הסופי של המלכות וגלות עשרת השבטים. את אפיקי המרץ החיובי שזרמו בעם הפנה ירובעם לכיוון בניין הארץ שברשותו, וכך ביסס את ערי ישראל, בנה את בית אל, שכם ותרצה, שהפכה לעיר מלכות עד ימי עומרי, אחד המלכים החשובים שבאו אחריו. בהמשך למעשים אלו, ייסד פולחן קרוב לפולחן אלילי סביב העגלים. פולחן שהייתה בו תערובת של אלילות עם קודשי ישראל יחד. חלוקה זו של מלכות ישראל גררה מלחמות אחים קשות בין שתי המדינות, שנמשכו לאורך דורות והחלישו את יסודות הקיום של בית ישראל. למרות שבתחילת מלכותו נעזר ירובעם על ידי אחיה הנביא, גרמו מעשיו לפירוד מוחלט ביניהם, ובזאת העמיק את המשבר הרוחני לכלל האומה כולה. הפירוד בין ירובעם לבין הנביאים שמט את הצידוק לקיום בית מלכותו. ואומנם בימי בנו של ירובעם פרצה מרידה בעם שהעלתה מלכות חדשה, מלכות באשה, שר הצבא שהיה באותו זמן, שעם השתלטותו על המלכות השמיד כליל את כל משפחת ירובעם. מכאן ואילך היו המלכויות בישראל נשענות על הצלחה אישית של המלך, שהתבטאה בגבורה במלחמות ובבנייה כלכלית, שקבע את העושר וההצלחה האישית כמטרה מרכזית בחיים. כך נפלה גם המלכות השנייה, ברגע שעלה לגדולה מצביא חדש שמשך בגבורתו את הערצת העם. כשעלה עומרי, שהשמיד גם את בית באשה, הביאה מגמה זו לתוצאות קשות ביותר, כאשר בית המלכות החדש, בימי אחאב בנו, לא הסתפק בהזנחתה של ירושלים, ואימץ את פולחן הבעל של מלכות הצידונים מצפון לארץ. מלכות זאת הייתה ידועה כמדינת סוחרים, שההצלחה הכלכלית עומדת בראש מעייניה. אפילו התרבות האלילית המיוחדת לה נסה בה סביב הפריון והעושר. אחאב בנו של עומרי נשא את איזבל בת מלך הצידונים, ובפעם הראשונה נעשה ניסיון לדחות את תורת ישראל לגמרי מכל ארץ ישראל ומעם ישראל. הפולחן הנוכרי הובא לארץ תוך כדי מלחמת חורמה בכל הקורא בשם השם. מתוך נטייה לטשטוש צורתם של ישראל, נעשה ניסיון לבטל גם את ערכו המיוחד של כיבוש הארץ בראשונה בימי יהושע בן נון על ידי בנייתה של יריחו. כזכור, כאשר כבש יהושע את יריחו, קבע לשם תזכורת לעם ישראל כי ארץ ישראל היא ארץ קודש, והיא זכתה, עם ישראל זכה, לכבוש את הארץ בסיוע אלוקי, ולכן נפלה יריחו. לכן החרים יהושע את כל הבונה את העיר יריחו, אותו ואת משפחתו. כאשר נבנתה יריחו על ידי אחד השרים של אחאב, נחצה בזאת הקו האדום האחרון, ומתוך כך נתחייבה התערבות מגבוה לשם הצלת ישראל משקיעה רוחנית של התאבדות גמורה לגמרי. שליחה של ההשגחה להצלה זו היה אליהו הנביא עם תלמידה ושומע לקחו. בצורה נחרצת וללא היסוסים יצא אליהו למלחמת חורמה בבית אחאב ואיזבל על מנת לחזק את הזיקה האמונית בעם כולו בתורת ישראל ולשבור בבת אחת את עמוד השדרה האלילי. אמנם חריפותו של אליהו גרמה להחלפתו באלישע, והוא זכה לסיים את מלאכת רבו על ידי העלאת בית מלכות חדש, מלכותו של יהו, שמחה את עבודת הבעל מישראל. למרות המצב הרוחני והמוסרי המדורדר שהגיע לשפל עמוק כל כך בתקופת בית אחאב, אפשר בכל זאת למצוא נקודות אור גם באותה תקופה. בזמן רדיפת איזבל את עבדי השם, הסתיר אחד השרים החשובים של אחאב, שזכה גם לרוח הקודש, עובדיה הנביא, הוא היה ממונה על בית אחאב, והוא הסתיר 100 נביאים מעבדי השם, וחלקל אותם במשך תקופה ארוכה. עובדה זאת, שהראה בימי בצורת קשים ביותר שהיו אז, לא יכלה להיות מחוסה מעיני הרועים, ואף על פי כן שיתפו איתו פעולה המוני בית ישראל, שכלפי חוץ נראו כעובדי הבעל. גם בשעת המלחמה הקשה שפרצה בין ישראל לארם, השכנה הצפונית החזקה, כאשר דרש בן הדד מאחאב ויתור רשמי על תורת ישראל, נועץ אחאב עם זקני ישראל הסובבים אותו, וכולם הסכימו פה אחד על הצורך לשמר את הזיקה לתורת ישראל גם חרף סכנת מלחמה קשה ביותר. בדברי אליהו אל העם, כאשר בא לקרבם לעבודת השם, נאמר עוד, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו. מילים אלו מעידות כי הנביא הכיר את רוח העם הנוטה לעבודת השם במנוגד לצורה אלילית שנראתה לכאורה כשלטת בחוצות הארץ. שמירת אמונים זו לתורת ישראל נקרא ביותר בדורות הבאים, בשעת המלכויות הנוספות שקמו בתוך עם ישראל, אולם על כך, בעזרת השם, בפינתנו הבאה. ועד אז, שלום רב לכל אוהבי תורת ישראל ולאוהבי עם ישראל, נזכה כולנו לראות בבניין שלם במהרה בימינו, אמן.